Shut up and sit down. הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות. שלום לכולן ולכולם, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת חן גולן. אז ליבלי, מה שלומך הבוקר?
בוקר טוב. הבוקר החלטנו להביא סטארט-אפ שכל כולו התחיל במוזיקה ולאחר מכן עשה פיבוט. האמת שהסיפור על הסטארט-אפ הזה הוא די מעניין, כי רוב היזמים והיזמות שאנחנו פוגשים מתחילים את הדרך ממיזמים שהם הפשן שלהם, משהו שבא לענות על איזשהו צורך או כאב שלהם, וכאן למעשה יש לנו יזמת שעשתה קריירה בעולם של שיווק. היא בוקר אחד הולכת לבית קפה להיפגש עם משקיעים שבאים להתייעץ איתה על מיזם שהם השקיעו בו, שלמעשה אחרי שנתיים מצא את עצמו עם טכנולוגיה ביד, בלי פאונדרים, בלי עובדים, ומחפש עצה. שבועיים אחר כך, היזמת שלנו מוצאת את עצמה עם שתי ידיים בפנים, ורעיון חדש, לוקחת את הסטארט-אפ הזה למקומות חדשים. בוקר טוב לך.
בוקר טוב ליאת סדר שטרנברג מפיוזית. מה העניינים? היי שם בלוס אנג'לס.
כן, זה בוקר טוב לכם, לילה טוב אצלנו.
מה שעה אצלך עכשיו?
11
בלילה, ממש ככה.
זה עוד לא התחלף היום.
אז באמת סיפור קצת מוזר בשביל להגיע לעולם היזמות, למרות שבקריירה שלך אפשר לראות באמת שאת תמיד היית מהראשונות יחסית בתוך יס, את עברת אחר כך סטארט-אפים בין אם שלך ובין אם אחרים, היית גם בבבילון.
רגע, היה לה כבר מיזם בשם אובסטיק ב-2009, נכון? ליד, זה לא הסטארט-אפ הראשון שלך.
אפיזודה מאוד קצרה. אז בסוף כנראה יזמות זה משהו ב-DNA, אנחנו מתחילים איתו מגיל צעיר ואנחנו לא באמת שולטים בו. הדוגמה הכי פשוטה שאני תמיד צוחקת עליה זה הטיול אחרי צבא. יצאתי לטיול אחרי צבא, אני יוצאת מתאילנד בדרכי לאוסטרליה ושומעת שבאוסטרליה הסיגריות מאוד יקרות ואני לא מאשנת, אני יוצרת בדיוטי פרי בתאילנד, אני קונה מלא פקטים של סיגריות, תופסת עוד 3 ישראלים על המטוס, מפזרת את זה בין כולם, יורדת מהמטוס באוסטרליה, נכנסת לבקפקר הראשון, פשוט מוכרת את הכל, מרוויחה $500, ממשיכה הלאה. אז כנראה יש משהו בתוך ה-DNA שאיפשהו נמצא שם, וזה לא באמת תמיד משנה אם אנחנו עושים סטארט-אפ או נמצאים בארגון גדול.
שמעתי הגדרה לסוג הזה של היזם, זה נקרא Lemonade Stand Kid. זאת אומרת שההוא שמוכר כבר לימונדה ברחוב כשהוא עוד ילד.
בואי ספרי לנו רגע קצת באמת על הסיפור, איך זה ששני משקיעים מגיעים אלייך לבקש עצה, ובסופו של יום את מוצאת את עצמך מובילה את החברה הזאת.
הרבה פעמים דברים מתגלגלים אל פתחנו, ואנחנו פשוט צריכים להסתכל ולראות. פה במקרה אני פוגשת, מתחיל עם משקיע אחד, גישת קפה חברית, שבעצם אחר כך מביא אותי לתוך פורום של בורד, ששם אנחנו אמורים לנהל איזשהו דיון פתוח על הטכנולוגיה שיש ומה החברה ומה אני חושבת, ותוך כדי שיחה ודיון אנחנו בעצם מבינים שאולי יש פה איזשהו מאץ' ואולי יש כימיה טובה. כן, משהו שם מאוד מאוד נגע בי, ובסוף אני גם מאמינה שמה שאנחנו לא עושים ואיפה שאנחנו לא נמצאים חייב להיות איזשהו פשן. בתחילת הדרך 4 פאונדרים שלאט לאט הלכו והתפרקו. אני כן חייבת להגיד, לטובת הפאונדרים האלה, זה פאונדרים עם רקע טכנולוגי מאוד מאוד חזק, בעיניי החזקים ביותר שיצאו ממדינת ישראל, כבר מכרו סטארט-אפ קודם, עם הרבה מאוד חוזקות בעולם האנטרפרייז ובעולם ה-B2B, פיתחו טכנולוגיה מאוד מאוד ייחודית כטכנולוגיה של אודיו, אבל בסוף כשאנחנו עושים סטארט-אפ ואנחנו מפתחים כל מוצר, שאני דרך אגב אם זה סטארט-אפ או לא, צריך גם להביא אותו לשוק, ואם השוק לא מראה שיש לו צורך וביקוש, אז הטכנולוגיה הכי טובה בעולם לא יקרה איתה כלום.
אפרופו השוק והצורך, הם למעשה פיתחו את הטכנולוגיה הזאת עבור תוכניות טלוויזיה של ריאליטי.
נכון. הרעיון המקורי היה בעצם לפנות פלטפורמה לאונליין אודישן. נכון מאוד.
אז החברה נוסדה ב-2010, ואת הצטרפת מתי?
2014.
ב-2014.
אני חושבת שהחברה באופן רשמי נוסדה ב-2011. אני הצטרפתי בעצם בתחילת 2014, וכשאני הצטרפתי היה מפתח בחברה שבעצם שמר על הגחלת, שמר על הטכנולוגיה, הייתה לי גם מנהלת קהילות, רונה, שהיום היא סמנכ"לית השיווק של החברה, שגויסה כמה חודשים לפני כן. והייתה לנו גם עוד מנהלת QA, שגם הייתה עוד בחברה, ואדמין, שנשארה בעצם כדי לשלם משכורות, לראות מה קורה, להעביר כמה כסף. והיא עד היום גם כן מלווה אותי, היא בישראל עדיין עושה לנו הרבה מאוד שירות.
ומה היה לכם מבחינת המוצר תכלס? כלומר, זה לא היה רק טכנולוגיה, נכון? זה כבר היה מוצר שהתנסה על לקוחות?
המוצר של האודישן התנסה, אבל לא באמת אף פעם הצליח לצאת באופן דומיננטי לשוק. ואחר כך היה איזשהו רעיון ללכת לאתר אינטרנט, שבעצם בו יעשו וידאו קליפים. כשאני נכנסתי כבר המקום של המובייל ואפליקציות, כבר תפס נפח הרבה יותר משמעותי בשוק, ואז אמרנו בואו נעשה לזה בעצם ריוויו ושינוי, ונלך כבר עם מוצר שהוא חדש ושונה.
מה היה הרעיון שאליו ניווטתם את החברה?
אז הרעיון הראשון היה דווקא ללכת לעולמות הקריוקי, ולהשיק אפליקציית קריוקי, ולאפליקציה היו מיליוני משתמשים, שבאמת שרו וייצרו מיליוני וידאו קליפים שלהם שרים. הבאנו בזמנו גם את קוקה קולה כלקוח ראשון מפרסם לאפליקציה הזאת. היו הרבה מאוד אנשים שמאוד מאוד מאוד אהבו אותה. היה לנו אינגייג'מנט מאוד מאוד גבוה בתוך האפליקציה. הדבר היחיד שקרה לנו זה שבאיזשהו מקום השוק נעצר לנו. כי הקהל של הקריוקי בסוף הוא קהל די סגור. מי שלא יודע לשיר לא ישתמש באפליקציה של קריוקי, למרות שהוא יכול מאוד לאהוב את המוצר. אבל לא באמת ילך לשיר. וגם הנושא של ויראליות ושיתוף של תכנים החוצה לא היה מאוד גבוה.
אז אם אני מבינה, בעצם אתם עברתם ממצב של B2B, כי בהתחלה המוצר ניסה לתרגט תוכניות ריאליטי, את בעצם עושה שיפט לכיוון של B2C, ומעבירה את זה בעצם לכל אדם שאוהב לשיר, וחוסר התאמה, בעצם המקום שבו לא היה product market fit, זה שאת אומרת, אחד, הקהילה של הקריוקי היא יחסית קטנה, והאנשים לא כולם שרים טוב. עכשיו, אני אשאל אותך לגבי זה, האם יש עניין של חוסר התאמה מבחינת השוק שאליו פונים? כי אני מניחה בישראל אולי אין הרבה קריוקי, אבל אם אנחנו מסתכלים על יפן, זה בילוי פופולרי.
זה יפה שהעלית את יפן. הייתי פעמיים ביפן, והלכתי לחקור את הנושא, סביב באמת הסוגיה של הקריוקי. קיבלו אותנו שם בזרועות פתוחות, אבל כשאת נכנסת לשוק, את מבינה שהשוק היפני הוא שוק מאוד 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 סגור, בעיקר בתחומים של מוזיקה, נשלט על ידי קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים. ספוטיפיי עד היום לא הצליחה להיכנס ליפן. יוניברסל מיוזיק, כשהיא מוכרת לך לייסנס גלובלי, להשתמש במוזיקה שלה בכל העולם, היא מחריגה את יפן. הטריטוריה היחידה בעולם שמוכרגת. ולכן אחרי שני סיבובים שעשיתי שם, הבנתי מהר מאוד שהיכולת שלי מכאן, בתקציב נמוך, להיכנס ליפן, היא כנראה אפסית. איפה שספוטיפיי לא הצליחו, ויוניברסל מיוזיק והלייבלים לא הצליחו, מה הסיכוי שלי להצליח? בלי היכרות עם השוק, בלי היכרות עם הקהל, בלי קשרים קיימים, בלי משקיעים מהמקום הזה.
אז יש לי שאלה מכיוון אחר. האפליקציה שלכם המקורית, פיוזיק, בעצם זה היה יותר מקריוקי. יכולת ליצור וידאו, לשלב אותו בקליפ הרגיל, ואנשים היו עושים קריוקי או ליפסינק, והיה גם נושא חברתי, נכון? זאת אומרת, היה עוקבים ולייקים. זה היה ממש רשת חברתית של אנשים שמשתפים את הקליפים האלה.
זאת הייתה המטרה. ולרוב, בסופו של דבר, שרו ולא שיתפו את התוכן החוצה. זאת אומרת, הכל נשאר בפנים, התוכן לא שותף, וגם במקרים שהוא שותף החוצה והגיעו משתמשים אחרים, אם הם לא היו באמת חובבי קריוקי, הם לא נשארו באפליקציה.
אז אני אתן לך פשוט איזשהו קומפרבל, יש חברה ישראלית בשם יוקי מיוזיק, ויוקי הגיעו ל-80 מיליון הורדות בלמעלה מ-100 מדינות בעולם, ובשנה שעברה הם נקנו על ידי חברת סטינגרי.
נכון.
אז השאלה היא, את יודעת, למה את חושבת שפיוזיק המקורי לא עבד, בעוד שיוקי כן עבד?
אני לא יכולה להגיד לך שפיוזיק המקורית עבדה באופן משמעותי פחות טוב או יותר טוב מיוקי. אם תסתכלי על קהילת הקריוקי בעולם, יש אפילו אפליקציה יותר חזקה של סמוט, אפליקציה בת של חברה אמריקאית, יש לה יותר משתמשים, אבל בסוף, אם תסתכלי על זה, יש גם חלום. והשאלה עד לאן אתה רוצה לצמוח, ועד לאן אתה רוצה להגיע, ואיזה סוג של חברה אתה רוצה לבנות בסוף. אתה יכול להחליט שאתה בונה חברה שנבנית על דיבידנדים ועל כספים, וזה מצוין. אתה יכול להחליט שאתה רוצה לבנות חברה שתגיע ל-100 מיליון דולר, או ל-200 מיליון דולר, או ליוניקורן. כל אחד מאיתנו בסוף בוחר דרך שהיא קצת אחרת.
ואיזה חברה את רוצה לבנות?
ואני הגעתי לנקודה שבקריוקי אמרתי, אוקיי, אז אפשר יהיה עוד לצמוח, כנראה אפשר יהיה גם לקרוא את החברה הזאת, בסכום שהוא לגמרי יפה, אבל הוא לא החלום הגדול.
ב-2015 הייתם אחרי עוד כזה פיבוטון, באמת שילבתם את הוידאו, החלטתם לצאת עם מה שנקרא מגמיקס, שאפשר בוידאו 10 משתתפים שישתפו כולם ביחד את הסרטון. אתם הייתם כבר במצב של עשרות אלפי הורדות ומאות אלפי קליפים, ואני טועה אם גם בשלב הזה גיליתם שהפעילות לא שיתופית.
אחת הסיבות המרכזיות שהשקנו את המגמיקס הזה הייתה כדי באמת להרחיב את השיתופיות. זה הפיצ'ר מבחינתנו שעודד אנשים להזמין אנשים מחוץ לאפליקציה לבוא לשיר איתם ולבוא להשתתף איתם בקליפים. נתנו לו לרוץ מספר חודשים, אבל עדיין עם כל הגידול שראינו, ושוב מיליוני משתמשים, אבל צריך להסתכל בסוף גם על כל ה-KPI ועל כל המספרים, ואם הם מביאים עוד, אני יכולה להגיע ל-10 מיליון דאונלוד, שיביאו אותם עוד 20 מיליון דאונלוד, אבל אם ה-20 מיליון האלה לא יישארו, אז אין לי ביזנס.
זאת אומרת, הבעיה הייתה ריטנשן?
היו שתי בעיות מרכזיות, אחת זה הווירליות, ובית זה הקלאסטר של המשתמש. אז גם אם היו מקומות שלדוגמה פיצחנו קצת ווירליות, המשתמשים שהגיעו שוב לא היו משתמשים שאוהבים לשיר על בסיס יומי.
דיברנו מקודם על הגיאוגרפיה, כשבחנו בעצם את המרקט פיט, אז דיברנו על הגיאוגרפיה, דיברנו על יפן. מעניין אותי בהקשר הזה גם הנושא של הטארגט אודיאנס. נניח, אם אני מסתכלת על, עליכם, אתם מטרגטים 16 עד 28, אם אני מסתכלת על מיוזיקלי, הם מטרגטים 10 עד 15. ושם זה תפס כזה כמו אש בשדה קוצים.
זה שני סיגמנטים שונים, כשמיוזיקלי יצאו או מיוזיקלי יצאו, הם היו אפליקציית ליפסינג לכל דבר. אנחנו היינו אפליקציית שירה, הם היו אפליקציית ליפסינג. דרך אגב, הסיפור שלהם הוא סיפור מרתק, כי זה גם חברה שנמצאת 7-8 שנים סטארט-אפ, הם התחילו בכלל בתחומים של אדוקיישן, הם ניסו 3-4 מוצרים עד שהם הגיעו למוצר שאתם מכירים.
וואלה, מעניין מאוד.
לייצר אפליקציה שהיא ויראלית, שהיא מצליחה להגיע ל-1 billion dollar company, זה לא קל. עכשיו, אין שום דבר קל, אבל אם מנתחים היסטורית הרבה מהחברות והרבה מהאפליקציות, אז רואים שהרבה מהם התגלגלו דרך 3, 4, 5, לפעמים 6 מוצרים שונים, עד שהם מצאו את אותו פיצ'ר ספציפי, שמייצר ויראליות ו-engagement ו-retention. עכשיו, זה אחד הדברים שהכי מלחיצים לדעתי כל יזם, לייצר את ה-KPI האלה, להצליח לייצר מוצר שיש לו גם ריטנשן וגם ויראליות. ה-Ever Retention אצלנו עמד על חצי שעה שאנשים ישבו עם אפליקציה פתוחה ושרו, אני לא יודעת מתי אתם הייתם עם אפליקציה פתוחה חצי שעה. אבל מצד שני, זה לא יצא החוצה, ואם זה יצא החוצה, זה לא הביא הרבה מאוד משתמשים כאלו. כשאפשר יהיה גם לייצר מהם מוניטיזציה בהמשך והכנסות משמעותיות, ולהצמיח אותם להיות יוניקורן.
מעניין אותי לשמוע איך אתם הגעתם אל המשתמשים מצד אחד ואל האמנים מצד שני, כי זה פנייה שונה לגמרי. יש גם עניין של זכויות יוצרים לצורך העניין.
באמת שהסיפור של האמנים זה סיפור נורא מעניין, כי פשוט דפקנו על דלתות. באנו והצגנו מוצר והצגנו ויז'ן, וביקשנו שיתנו לנו לעבוד עם התכנים. את רוב השירים שלנו בכלל קיבלנו באימיילים, בלינקים של דרופבוקס. היו מקרים גם שאמרו לנו, פשוט תורידו את השיר הזה והזה מיוטיוב. היופי בפעילות של העבודה עם האומנים, היה גם שהם בעצמם עשו פוסטים וטוויטים אצלהם בעמודים החברתיים שלהם, בין אם בטוויטר או בפייסבוק או באינסטגרם, ודרך זה הביאו לנו משתמשים.
שהמוטיבציה של האמנים הייתה בעצם לקבל חשיפה נוספת דרך האפליקציה שלכם?
שתי מוטיבציות מרכזיות, אחת להשיק שירים חדשים ולקבל את הדיסטריביושן, והשנייה לחזק את הקרבה שלהם למעריצים שלהם.
ליאת, אני רוצה רגע להתייחס לנקודה שאת ככה אמרת, פשוט לדפוק להם על הדלת ולגייס אותם. כיזמת, אל יזמת, אני חושבת ששום דבר בסטארט-אפ הוא לא פשוט, בטח לא להגיע ללקוחות. קראתי איפשהו שאליסיה קיז הייתה אחד מהאמנים שלכם. לא נראה לי שאפשר לבוא ולדפוק לה על הדלת ב-LA. אני חושבת שזה תובנות שהרבה יזמים יכולים ללמוד מהם על השיטה.
דיברנו קצת עם לייבלים בארץ, דווקא שם פחות זכינו לשיתוף פעולה. עוד פעם, לא דיברנו עם כולם, דיברנו עם בודדים, ודווקא התחושה הייתה שנצליח יותר דרך ישראלים שנמצאים בארצות הברית, והרבה מהקשרים שבסוף היו לנו, היו דרך ישראלים שחיים בניו יורק ובלוס אנג'לס, ומכירים אנשים מתעשיית המוזיקה. אני חושבת שקוראים לזה נטוורק אפקט, זה למצוא את הבן אדם שמכיר את המנהל של אלישה קיז, או למצוא את הבן אדם שמכיר את הלייבל של אלישה קיז, ופשוט לעבוד ככה.
את כל הדבר הזה, ה-reaching out לאמנים והגיוס שלהם, עשיתם מהארץ? הייתם בארץ?
עשינו מהארץ ומטוסים של יונייטד. רונה, סמנכלית השיווק שלנו, שהרבה מהעבודה הזאת זה היכולות המדהימות שלה לפתח מערכות יחסים בתוך לייבלים, ובכלל עם גופי מדיה, וגם אני פשוט חיינו על מטוסים, ניו יורק וללוס אנג'לס.
בהקשר הזה של האמנים, יש לכם איזשהו תהליך שלפיו בחרתם איזה אמנים אתם רוצים לייצג, או שיהיו אצלכם בתוך האפליקציה?
בגדול כמעט לכל אחד שרצה אמרנו כן. כן התחלנו דווקא עם אומנים שהם לא טיר 1, אלא טיר 2 או 3. אפ אנד קאמרס, כאלה שמדברים לדור צעיר אבל עדיין לא הפכו להיות מאוד מאוד בולטים. כשהיה טסט כזה עם אומן שידענו שאותו מנג'מנט ואותה הנהלה גם מייצגים אומנים הרבה יותר גדולים, חשוב לנו לעשות את המקסימום כדי שהתוצאות יהיו מצוינות. ידענו שזה יהיה מפתח לקבל אחר כך גם את האומן הגדול יותר.
אני רוצה לשאול שאלה מכיוון של מכיוון המשפטי. כל פעם כשעבדתם עם אמן כזה, האם הייתם צריכים לחתום על חוזה מולו, שמאפשר לכם את השימוש בזכויות היוצרים שלו לצורך האפליקציה?
אז בנושא של מוזיקה זה מתחלק. יש נושא המאסטר שזה זכויות מסוג אחד, ויש את נושא הפאבלישינג שזה זכויות מסוג שונה, ויש פה תורה שלמה שצריך ללמוד אותה בדרך. התחלנו בלי כלום. כן דפקנו על הרבה מאוד דלתות של פאבלישרס ושל לייבלים, ואמרנו אנחנו רוצים תוכן. ברובם בסוף אמרו לנו, תקשיבו, בואו תצמחו, תגדלו, תחזרו אלינו כשאתם גדולים. אבל היה לנו חשוב כל הזמן לדעת שהם יודעים שאנחנו קיימים ושאנחנו עובדים. ולאט לאט כשהתחלנו לצמוח, אז גם לאט לאט התחלנו בעצם לנקות את כל סוגיית החוזים. וחתמנו לא מעט חוזים יחד עם גופי פאבלישינג גדולים. ואני חייבת להגיד שהחוזים היו גם מאוד מאוד הוגנים, מאוד התאימו לשלב שלנו כסטארט-אפ, לא עשקו אותנו.
את מדברת על רויאלטיז?
לא עשקו אותנו, כן.
איך זה עובד? ברמת האפליקציות, כאילו נניח כמה משלמים לאומן שמחליטים לעשות קריוקי עם השיר שלו?
זה שונה לגמרי, זאת אומרת אין פה תשובה אחת. כל אומן זה תמחור אחר, ספוטיפיי משלמים משהו שונה מיוטיוב, שמשלמים משהו שונה מפייסבוק, שמשלמים משהו שונה מאפליקציה ישראלית שרק בונה את עצמה.
זאת אומרת זה ג'ונגל.
זה לא ג'ונגל, אבל זה תורה מאוד מאוד ארוכה, אם יש לנו שעה בוא נשב ונפרוס את זה, אבל זה מודלים שונים לגמרי.
סיבה שאנחנו שואלות זה שאם אני עכשיו יזם מתחיל וחושב להיכנס לתחום של האודיו, שאת אני מנסה להבין מה העולם הזה, איך זה עובד.
אם אתה יזם מתחיל שחושב להיכנס לתחום של האודיו, אז קודם תשב ותעשה למידה. תיצור קשר עם אנשים שמבינים את התחום, תבין מה המשמעויות. כשאנחנו מדברים על זכויות יוצרים של שיר, יש בין 5 ל-7 סוגים של זכויות פר שיר. זה דבר אחד. הדבר השני זה מי הלייבל. והמאסטר ששייך ללייבל זה לא זכויות הפאבלישינג, ובהרבה מהמקרים זכויות הפאבלישינג של שיר מחולקות דרך 5 חברות שונות. זאת אומרת, יש אחד שאחראי על פרפורמנס, ויש שני שאחראי על ליריק, ויש שלישי שאחראי על המאסטר, ורביעי שאחראי על סינקין. זה 4-5 חברות על שיר אחד. אז יש פה מתודולוגיה שלמה שצריך ללמוד ולהבין אותה.
בתוך כל הנושא הזה שמצד אחד אתם פונים לאמנים וצריכים לשלם להם את הרויאלטיז, אני תוהה מאיפה נכנס הכסף כדי לשלם להם אותו. מעבר להשקעה, כלומר, האם המודל העסקי שלכם היה שהיוזרים משלמים?
לא, היוזר קיבל את האפליקציה חינם, וגם פה, בהרבה מאוד מהמקומות, פשוט קיבלנו את השיר מהאומן בחינם, קרי את זכות המאסטר, לא היינו צריכים לשלם, היינו צריכים לשלם רק את זכויות הפאבלישינג. כך שאול אין אול על כל מיליוני הווידאו ויוז שהיו לנו, שילמנו כסף לגופי הפאבלישינג, אבל הסכומים לא היו סכומים כאלה שיפילו סטארט-אפ מהרצפה.
מה שאמרנו עד עכשיו זה שהתחלתם מסטארט-אפ שארבעת הפאונדרים ככה התפוגגו, את פוגשת את המשקיעים, נכנסת לעניינים, כעבור שנתיים אתם נמצאים בנקודה שבה אתם לא מצליחים להגיע להוקי סטיק, עודד לכם את הווירליות וכולי, ואז בעצם אתם עושים איזשהו פיבוט והופכים מפיוזיק לפיוז איט, שהרעיון הוא בעצם לבוא ולעשות פיוז'ן של כמה וידאוז יחד, ולהוציא מזה וידאו אחד.
ממה שהבנתי גם הרעיון, כלל שימוש נרחב ב-AR, זאת אומרת, להוסיף שם...
לא, אז בואו נעשה לכם סדר, נחזור רגע אחורה. ב-2014 אנחנו מתחילים בעצם לעבוד על האפליקציית קריוקי, על פיוזיק. אנחנו רוצים איתה, ובתוך זה אנחנו גם מכניסים את הפיצ'ר של המשאפ עם מולטי-יוזר. איפשהו בשלה 2016 אנחנו מבינים שזה nice to have, זה לא באמת הביזנס, ואז אני חוזרת לבורד ולמשקיעים שלנו עם הרעיון של פיוזיט. שפיוזיט נולדה בעצם גם כדיאלוג בינינו לבין קוקה קולה, שהיו מפורסם ראשון שלנו, ושאלו אותנו אם אנחנו יכולים לקחת את הטכנולוגיה שלנו גם לעולמות אחרים שהם לא רק מוזיקה, ספורט, סרטים, סגמנטים אחרים. וגם סביב ההבנה שלנו שהנושא הזה של קריוקי הוא בסוף קהל מאוד מאוד סגור ומוגבל. ועשינו בריינסטורמינג פנימי בתוך החברה, אני חוזרת אז בעצם לבורד שלנו עם הרעיון של בואו ניקח את המקום הזה של fan engagement ו-meeting your passion point to the next level, ונאפשר לאנשים לא רק לשיר עם וידאו קליפ, אלא ממש לראות את האומן אצלם בבית, או לפגוש ספורטאי אצלם בחדר, ולהביא את החוויה הזאת של קרבה בין איידול לבין המעריצים שלו, דרך אפליקציה שהיא גם אפליקציית מן הסתם AR-ית. צריך להבין שגם הטכנולוגיה מתקדמת וגם היכולת הטכנולוגית של החברה מתקדמת.
אם אני מנסה לזקק מה היה השיפור לאור זה שבאמת הפיצ'ר של הווידאו משאפ כבר היה קיים, אפשר לטעות שאולי פיוזיט זה מיתוג מחדש ולא בהכרח חידוש.
זה מוצר שונה לגמרי. אין שום דבר שדומה בין פיוזיק לפיוזיט. כלום. להבדיל מפיוזיק שדיברה רק על שירים והיכולת שלי לקחת חלק פה היה אם אני יודעת לשיר, פיוזיק פותחת עולם שלם של חוויות. בין אם זה היכולת שלי עכשיו לדבר עם שדרן רדיו, למרות שהוא לא נמצא פה, אני יכולה באמצעות האפליקציה, יש לנו אחד הפרטנרים הראשונים שלנו, זה גוף אמריקאי שנקרא iHeart Radio, שזה תחנות הרדיו הכי גדולות בארצות הברית, ויש להם צ'אנל אצלנו לתחנת הרדיו שלהם שנקראת Kiss FM, ומי שמוריד בלוס אנג'לס את האפליקציה שלנו יכול לפגוש את השדרנים של Kiss FM אצלו בבית, ולצלם את עצמו בווידאו יחד עם אותם שדרנים כאילו הם באמת היו אצלו. אז מה שנשאר מפיוזיק סביב ה-passion point יושב גם בליבה של פיוזיק, אבל להבדיל מפיוזיק שבה היא צריכה לדעת לשיר ובאמת לשיר, פיוזיק פותחת את זה לעולם שלם של חוויות וסיגמנטים.
זאת אומרת, אתם רוצים לתת למשתמשים את היכולת לתקשר לכאורה עם האמנים, עם השדרנים, עם היוצרים שהם מעריצים?
גם לקחת חלק בווידאוים שהם טרנדים, זה יכול להיות אייטם מספורט, זה יכול להיות אייטם מחדשות, קוראים לה מעטפת הזאת פופ קלצ'ר.
עכשיו בעצם אתם פותחים חברה חדשה, קוראים לה פיוזיט, אתר חדש, לוגו חדש. יש פה מבחינת המשקיעים, בעצם היה לכם את פיוזיק, היה לכם שם המשקיעים. מאוד מעניין להבין רגע את התהליך הזה של הסגירה של סטארט-אפ אחד והעברה לסטארט-אפ חדש.
מהכיוון של הלוגיסטיקה, יש לנו חברה אחת שהוקמה ב-2010-2011 עם IP מסוים, עם משקיעים מסוימים, ועכשיו יש רעיון חדש, פותחים חברה חדשה, האם מעבירים אליו את ה-IP, האם מעבירים אליו את המשקיעים, זאת אומרת, אם אני יזם, איך אני ניגש לזה?
אז קודם כל יש המון המון דרכים לעשות את זה, אין דרך אחת. יש מודלים שונים של רסטרקצ'רים, יש כאלה שעושים pay to play, יש כאלה שעובדים דרך מפרק וקונים חברות מפירוק, יש המון המון אופציות לעשות דברים כאלה. אני גם לא יודעת להגיד שמה שאנחנו עשינו היה בהכרח הכי נכון. ספציפית במקרה שלנו, אנחנו שמרנו על IP באותה חברה מאז החברה המקורית.
נשארתם עם אותה חברה, כל סוגיות ה-IP ומשקיעים וכולי, לא הייתם צריכים לטפל, אבל למעשה אתם פיתחתם אפליקציה חדשה לגמרי, טכנולוגיה חדשה לגמרי, נכון?
כמעט, כן. פיתחנו טכנולוגיה, המספר של החברה כמספר הוא אותו מספר, ה-IP באמת רשום באותה חברה, הסטרקצ'ר של המשקיעים שונה לגמרי.
בחנות יש אפליקציה חדשה לגמרי, נכון. שמתחילה עם 0 יוזרים, וצריך לעשות לה מחדש, נכון. שיווק. אז בואי רגע נדבר על ההשלכות האלה של הבחירה בעצם, לא לקחת ומה שנקרא לפתח את המוצר שכבר יש לכם, שיש עליו את העשרות אלפי הורדות ומאות אלפי קליפים, שיכולתם בעצם לרדד פיצ'רים, לשנות פיצ'רים ולעשות לו איזשהו מייק אובר מאוד חזק, בחירה אחת, לעומת הבחירה שאתם הלכתם עליה, שזה בעצם מתחילים מההתחלה, אפליקציה חדשה.
קודם כל, הקהל הוא קהל שונה. אם אנחנו מבינים מי הקהל ולאיזה קהל אנחנו רוצים לפנות ולאן אנחנו רוצים להגיע, אז לא בהכרח אפשר לקחת מוצר קיים של קהל קיים ולהביא לו מוצר אחר שלא באמת מדבר אליו. עשינו אין ספור ניסיונות של פיצ'רים. ניסינו מכמה כיוונים. בסוף יש שוק. ובסוף יש מה אנחנו יכולים לעשות בתוך השוק הזה. וזה מגיע לתקרה. החלום של פיוזי להיות אפליקציה של עשרות מיליוני משתמשים.
איפה אתם עומדים היום?
אנחנו עדיין רצים איתה בשלבי פיתוח. הוצאנו אותה בהתחלה כבטא, והגענו בעצם למכסה שבה אנחנו יכולים לעמוד כבטא. הוצאנו אותה כבר לאפסטור. עוד לא עשינו למרקטינג, עוד לא שיווקנו אותה. אנחנו עדיין מפתחים אותה, אבל אנחנו תוך כדי פיתוח כבר מקבלים פידבקים מתוך משתמשים קיימים, מטפלים עוד בכמה סוגיות טכנולוגיות שיש בעולמות של ה-Augmented Reality, שהן חדשניות ושונות, ואני מאוד מקווה שאנחנו מאוד מאוד בקרוב כבר נהיה בסיטואציה של השקה רשמית.
כשאם דיברנו בעצם על ההתחלה של פיוזיק כ-B2B ואז לקחתם אותה ל-B2C, נראה שהיום אתם חוזרים למקום של ה-B2B כשאתם עובדים עם חברות אמריקאיות כמו וורנר מיוזיק, קוקה קולה, אולפני סרטים וחברות אחרות.
קודם כל אנחנו, מ-2014 אנחנו מוצר B2C. המוצר B2B היה המוצר שיצא על ידי הפאונדרים הראשונים, וכשאני הגעתי היה לי ברור שאני הולך ל-B2C ולא ל-B2B, כי זה מה שאני יותר מכירה, זה מה שאני יותר יודעת, ולשם אני יודעת לייצר value. זה לא שזיגזגנו בין B2B ל-B2C לשניהם, מ-2014 יש חברה שהיא מבחינתי חברה חדשה, שעושה מוצרי B2C.
זה B2B2C, זאת אומרת, פונים לקונסיומר, בסופו של דבר נמדדים על זה שמגיעים לקונסיומר וצריכים לייצר אינגייג'מנט, אבל המודל העסקי נשען על העסקים שמעורבים בפלטפורמה, נכון?
גם, ואותם עסקים גם עוזרים לנו לייצר דיסטריביושן, להביא משתמשים.
איך הם עוזרים?
אתן לך דוגמה, פופקורן אנד גמבל עכשיו מעלים קמפיין באפליקציה, למעשה מעלים פרסומת לשידור, וחלק מהפרסומת עולה בתור ערוץ באפליקציה שלנו, אז הסגיר של הפרסומת זה תורידו את פיוזית, ותעשו את הגרסה שלכם. גם מוניטיזציה וגם דיסטריביושן מלקוח אחד.
ואיך זה עובד?
זה עוד לא יצא. זה יוצא תוך שבוע, 10 ימים, אבל זה חתום, זה נראה טוב. אנחנו נחכה לראות מה התוצאות.
זה תהליך שגיליתם לאור ההשתתפות באקסלרטור של פיוז'ן?
האקסלרטור של פיוז'ן הוא בכלל נכנס לי במקום אחר לגמרי, ושלב המעבר שלי ללוס אנג'לס, אני פוגשת את היזמים של פיוז'ן.
גיא קצוביץ'
ויאיר ורדי. ושם יש גם כימיה מאוד טובה מיידית, וגם אני בתור יזמת שבעצם מגיעה פעם ראשונה ל-LA עם המשפחה, מחפשת את כל ההוגנים שיוכלו לעזור לי כאן בהשתלבות הכי מהירה שיש, בתוך שוק אמריקאי, בתוך לוס אנג'לס, וזה היה לגמרי כפפה ליד. אני נוחתת, אני יודעת שיש לי כתובת ויש לי מי לדבר ויש לי משרד, ויש לי מי שיעזור לי בגיוס העובדים הראשונים שלי, ויש לי מי שיעזור לי אם פתאום אני צריכה להגיע לקונסוליה, ויש לי מי שיוכל לעזור לי ולפתח איתי את פגישות המשקיעים הראשונות שלי כאן בלוס אנג'לס.
למה דווקא לוס אנג'לס?
כי זה שוק שאני מכירה אותו, השוק של ניו יורק והשוק של לוס אנג'לס, שווקים מרכזיים שהסתובבתי בהם בשנתיים האחרונות, גם סביב הלייבלים של המוזיקה, גם סביב המובי סטודיו ונוספים. ההתלבטות הייתה בין ניו יורק ללוס אנג'לס, והבחירה בסוף הייתה בלוס אנג'לס.
מה בעצם קיבלתם מתוך ההשתתפות? סך הכל את הגעת אליו כבר בשלב מאוד בשל.
אני הבנתי שבאקסלרטור מקבלים בעצם 20,000 דולר ומגורים מסובסדים.
אני לא הצטרפתי סביב הכסף או ההשקעה, באמת הסוגיה פה של ההשקעה הייתה שולית במקום שאנחנו נמצאים בו כסטארט-אפ, אבל אני חושבת שכל יזם שמגיע לקהילה חדשה, טוב שיהיה בית חם ואוהב שיקבל אותו. אני לפחות עברתי עם משפחה, בעל 3 ילדים, בוגרים, סטארט-אפ שעומד להוציא מוצר חדש לשוק. הצד השני של העולם לא מעבר שהוא קל ופשוט, לא ליזם שעובר לבד ובטח לא ליזמת שעוברת עם משפחה. וכשאתה נכנס לסיטואציה כזאת, הכי טוב לעשות את זה כמה שיותר מאורגן וכמה שיותר מפוקח. בעצם הידיעה שיושב פה אקסלרטור ישראלי, שהמהות שלו לעזור לסטארט-אפים ישראלים להתאקלם בלוס אנג'לס, היה נשמע לי כמו אירוע מספיק משמעותי בחייה של החברה, וגם בחיים האישיים שלי עם משפחה שעוברת לכאן, בשביל שנצטרף לאקסלרטור. עכשיו, המפגש גם עם יאיר ועם גיא היה מפגש כל כך חיובי, כל כך המוטיבציה הייתה גבוהה והנכונות, ואני חייבת להגיד לזכותם של יאיר וגיא, שהם פשוט עובדים בשביל החברות, והם עובדים בשביל היזמים, ומה שלא הייתי צריכה, מתי שלא הייתי צריכה, הם היו שם. זה מאוד משמעותי כשאתה מגיע למקום חדש, כי אתה לא יודע למה תתעורר מחר בבוקר, בטח לא בחודשים הראשונים.
חשוב לציין שהאקסלרטור הזה, בניגוד לאקסלרטורים אחרים, הוא מצד אחד, אם סטארט-אפ חדש מקבלת 20,000 דולר בתמורה ל-5% מהמניות, לעומת זאת חברות כבר בשלבים מתקדמים, שה-20,000 דולר האלה פחות ישחקו עבורם, האקסלרטור בעצם מקצים לו מניות בגובה של 80,000 דולר.
איך הצוות מתחלק עכשיו שאת בלוס אנג'לס והם בארץ? איך זה עובד עם שאר החיים?
זה מאוד מאתגר, מכמה וכמה היבטים. קודם כל, אני יכולה להגיד שאני כמנכ"לית רגילה לקום בבוקר ולהגיע למשרד ולפגוש את העובדים שלי. ואני לא בחול. ופה אני קמה בבוקר ואני מגיעה למשרד ואני לבד. ויש לנו בערך 3-4 שעות ביום שאנחנו חופפים, או מצליחים להיות חופפים, במאוד מוקדם שלי ובמאוד מאוחר של ישראל, וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, כי אחד הדברים הכי בולטים בסטארט-אפ זה ההווי. אתה עובד עם אנשים שהם המשפחה שלך, בדרך כלל החברה היא קטנה.
כמה אנשים יש בארץ?
שרה בישראל, יש לנו 2 בברלין, כאן ממש לפני שבועיים התחילו 2 ראשונים.
ראיתי שבינואר הצגת ב-CES, Consumer Electronics, זו תערוכה גדולה בלס וגאס. איך זה היה ומה זה נתן לחברה?
הסיפור של CES האמת היה סיפור מצחיק שנולד בפיוז'ן, אפרופו. דרך פיוז'ן הכרנו את יותר לעומק את הקונסוליה שנמצאת פה בסן פרנסיסקו, ואת בחור שם גילי שאחראי בעצם לעזור לכל הסטארט-אפים שנמצאים פה בווסט קוסט, והוא מעורב מאוד מיזמים ישראלים שיושבים גם פה וגם מישראל, ויש להם נגיעה בווסט קוסט, ובפיוז'ן אני פוגשת אותו והוא מספר לי על CES. אני מבינה שאני רוצה ללכת ולהציג את האפליקציה החדשה שלנו שהייתה בשלבי בית הראשונים, כדי לראות גם את הפידבקים הראשונים של השוק, לראות מה הברנדים אומרים לנו, מה העיתונאים אומרים לנו, אם זה מייצר עניין אצל שותפים, לא מייצר עניין אצל שותפים, ואם יש לך הזדמנות כזאת לקבל את הכל בשבוע, את לוקחת אותה. כי כשאני חזרתי מ-CES, חודש אחר כך ישבנו בבורד ועשינו ניתוח שלם של מה ממשיכים ומה זה אומר ומה המשמעויות, ולרגע לא חשבתי כשיצאתי ל-CES כמה אני הולכת להיות חזקה אצל ברנדים. אבל ישבו שורה של מנכלי שיווק ומנהלי מותגים מתוך ברנדים שביקשו להמשיך ולפעול יחד עם החברה קדימה וגילו עניין מאוד גבוה במה שאנחנו עושים, והבנו שיש פה ערוץ שלם שיאפשר לנו גם לעשות מוניטיזציה בהמשך, מה שלא היה לנו מאוד מובהק לפני שיצאנו לתערוכה, לראות איך אנחנו בעצם מתקבלים במקום כזה, כל הנושא גם של AR ו-VR הוא מקום מאוד בולט ב-CES. הייתה חוויה מאוד מאוד שונה מכל תערוכה אחרת שנכחתי בה עד היום, או שהצגנו בה, בין אם הצגנו דרך אגב ובין אם לא, כמויות האנשים והעניין והתקשורת, לא דומה לשום דבר שהכרתי קודם.
קיבלתם מזה לידים?
קיבלנו המון לידים בצד של ברנדים ובצד של מסרסמים. קיבלנו כמה לידים גם בעולמות של מדיה, גם לידים מ-PR, מעיתונאים, מכתבות, שלמעשה התבשלו שם. והייתה לנו חשיפה מאוד מאוד טובה.
אז ליאת, את, עכשיו את בלוס אנג'לס, עם המשפחה שלך, עובדת על ההשקה של, של, של פיוזיט. מה בתוכנית להשקה מבחינת מרקטינג? איך תגיעו למשתמשים?
אז יש לנו כמה קמפיינים גדולים שהולכים לצאת עם שותפים, שזה אמור לעזור לנו לתת בוסט לכמות המשתמשים שלנו. יש מספר פיצ'רים שהולכים לצאת באפליקציה, מתוך מטרה לעזור לייצר את הווירליות, כמובן דרך רשתות חברתיות, ואנחנו עכשיו ממש בימים האלה מתחילים להרים ערוצים סוציאליים. בסוף כדי להגיע למספרים צריך לרוץ בכמה אפיקים מרקטיאליים כדי לראות מה יקנברט לנו הכי טוב ומה יביא את הטראפיק הכי משמעותי.
ומה היעדים שלך? לאן את רוצה להגיע?
הכי רחוק שאפשר.
תשובה טובה. אחרי כל הגלגולים וכל הזמן, מה הרגע הכי מרגש במסע היזמי שלך עד כה?
וואו, שאלה קשה. אני חושבת שכל יום הוא מרגש. אין יום שהוא לא מרגש. כל יום אתה עומד מול מכשול חדש, וכל יום אתה עובר אותו. וכל יום אתה מגלה את עצמך שמה שחשבת אתמול שאתה לא יכול לעשות, היום אתה מגלה שאתה יכול לעשות. ובשיא הכנות, זה הדרך. מה שמרגש זה הדרך, זה היכולת להביא מוצר לאנשים, זה היכולת לראות אנשים משתמשים בזה, זה היכולת לראות שותפים מצטרפים לזה, זה היכולת לראות משקיעים שנותנים בזה אמון ומשקיעים את הכסף שלהם בחלום שלך.
אני חושבת ליאת שאם את נהנית מהדרך ומכל השלבים האלה, את במקום הנכון להיות יזמת.
שאלת פייט פורוורד, שאלה שאיתה אנחנו מסיימות כל פרק, הייתי שמחה שתמליצי על יזמת אחרת שפגשת לאורך הדרך, שאת חושבת שכדאי לנו גם לשים על הכיסא החם, לשאול אותה על התובנות שלה, על הדרך שלה, על המיזם שלה.
הייתי שמחה שתדברו עם עדי ביטן, יזמית ישראלית שיושבת בסן פרנסיסקו. זה מוצר של מסג'ינג שעוזר ל-SMB, זה תקשר טוב יותר עם הקונסיומר שלהם, אני בטוחה שיצא גם להגדיל את זה הרבה יותר טוב ממני. יושבת בסיליקון ואלי והיא מובילה את המיזם הזה, ואני פוגשתי אותה בתחילת הדרך לפני 4 שנים. נראה לי שתהיה לכם שיחה מעניינת.
מקסים. ליאת, המון המון תודה שהיית איתנו היום, ששיתפת את הסיפור שלך ואת הדרך מהארץ עד לוס אנג'לס. מאחלת לך שיהיה לך מלא מלא בהצלחה, ושתגיעו עם fuse.it להיות באמת ה-1 billion company.
תודה רבה.
תודה רבה, ושיהיה לך כיף, ושתשיגי את היעדים שלך, ותודה ששיתפת אותנו בדרך שלך. ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת חן גולן. את שאר הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר הסטארט-אפיסטיות, ברדיו הבינתחומי ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. אז נתראה בעוד שבועיים בפרק הבא של הסטארט-אפיסטיות עם יזמת אחרת ומיזם חדש. אז יאללה ביי.
יאללה ביי. Shut up and sit down.